ואחר כך השנה החמישים. אחרי שבע שמיטות, מה? אחרי שבע שמיטות, חמישים. זאת שנת היובל. היום אנחנו לא נוהגים יובל, כי יש לה גדרים שאנחנו לא עומדים בהם עדיין. בסדר?
מה למשל?
כל שבט הנחלתו, רוב העם בארץ ועוד דברים. בעזרת השם נחזור לזה במהרה בימינו. מה?
זה לא בגלל איזושהי עבדות הספירה?
עבדות הספירה, כי אנחנו לא יכולים לקיים אותה היום. וגם יש כל מיני דעות בראשונים שאנחנו יודעים מה הספירה. אבל בכל אופן אין לנו גדרים לקיים אותה היום. אבל בתורה, מה עושים בשנת היובל? כל מיני דברים. אבל איך התורה מתארת את זה? והעברת, נראה לי זה הדף. והעברת שופר תרועה בחודש השביעי. בעשור לחודש, אתם איתי, זה הפסוק השני שם בויקרא קפה, במקור הרביעי. שופר תרועה חודש שביעי. אוקיי? אז מה כתוב לנו בפסוק על ראש השנה? איזה שתי מילים? איזה שתי מילים? תרועה וחודש השביעי. תרועה וחודש השביעי כתוב לנו על ראש השנה בתורה. תרועה וחודש שביעי כתוב גם על יובל בתורה. ואיזה מילה נוספה לנו ביובל? שופר. חזל מחברים את זה? אופ, מכאן שראש השנה תוקים בשופר. אוקיי? קצת גמרא. פעם בשבוע יהיה לכם איתי 5 דקות גמרא. בכל אופן יש לשאול, למה התורה לא כתבה שתוקים בשופר בראש השנה? מה הפריע לתורה לכתוב? תתקעו בשופר בראש השנה. כמו... ולקחתם לכם 4 מינים, כמו ככה אתם מצות. חזק מאוד מה שהיא אומרת, שמעתם? אני אחזור על זה, כי זה דברים יפים. בוא נלמד על היובל, נבין מה השופר ביובל אומר, ונשליך מזה על ראש השנה. אז בואו נעשה את זה, בסדר? מה השופר ביובל? מה השופר ביובל? אנחנו השורה הרביעית במקור 4. בפרשייה ליובל, להודיע שיובל. אבל מה המשמעות של יובל? אז התורה מספרת, נכון? וקידשתם בשנת החמישים, מה תכלס שנת החמישים אומרת? וקראתם? דרור. זה דבר ראשון. דרור בארץ. קודם כל, יציאה לחירות. זה דבר ראשון. כל העבדים משתחררים. גם עבדים נרצעים, שלא רצו להשתחרר, כולם משתחררים. ולא רק זה. ושבתם איש אל אחוזתו. יש לזה משמעות הלכתית. פעם היו, בתקופת התורה, ואנחנו נחזור לזה בעזרת השם, היו מוכרים קרקע עד 50 שנה, כלומר עד היובל. לא היה דבר כזה למכור קרקע ל-1,000 שנה. היית מוכר קרקע...
זה היה בנחלות.
נכון. אז אם מוכרים קרקע ועוד 10 שנים יובל, אז המחיר שלה יחסית זול, כי זה רק ל-10 שנים. אם שנה שעברה יובל ואתה מוכר קרקע, זה ל-49 שנה, אז המחיר יקר. בכל מקרה, בשנת ה-50, כל הקרקעות חזרו לבעלים שלהם. ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו. למה? כי העבדים חוזרים הביתה. להורים, לילדים, לסבא וסבתא, לשבת. זה מה שקורה ביובל. ואז התורה חותמת את הפרשייה הזאת, בשנת היובל הזאת, תשובו, איש אל אחוזתו. כל אחד בשנת היובל חוזר לעצמו, למשפחה שלו, לנחלה הטבעית שלו, לשבט שלו, לאופי האמיתי שלו, מפסיק עם כל המשחקים, מפסיק עם כל ההשתעבדויות, מפסיק עם כל ההפרעות, חוזר למישהו באמת. זה מה שקורה בשנת היובל. זה קורה גם פיזית, זה לא רק רוחני. פיזית אנשים עוברים דירה וחוזרים כל אחד לנחלות להשתקע באיפה שהם אמורים להיות. פשוט בגלל כל מיני בלבולים ובעיות וצרות, והוא גנב לא היה לו כסף להחזיר, אז הוא מכר את עצמו לעבד וכל זה, אז כל אחד קצת שכח את עצמו. פעם ב-50 שנה כולם עושים את עצמם, חזרה כל אחד למישהו באמת, למה שמתאים לו, ולא לאן שהחיים גררו אותו. זה מה שקורה בשנת היובל. וכמו שאמרתי יפה, התורה אומרת לנו, מפה נלמד על ראש השנה. מה זה ראש השנה? ראש השנה זה שופר כזה. זה שופר שמחזיר כל אחד למישהו. למשפחתו, לאחוזתו, לחירות שלו, וקראתם דרור. אז אם עכשיו נחזור, אני לפעמים מדבר מהר ורצוף מדי, אז לא להתבייש לקטוע אותי בשאלות. בסדר? זה יעזור. אם נחזור לשופר של הר סיני שהוא גרם חרדה, אפשר להסתכל במקור השלישי בעמוס. עוד פעם, שופר שגורם חרדה. אם יתקע השופר בעיר והעם לא יחרדו, כאשר שומעים אזעקה, מי שפה מסדרות? לא? בכל אופן, אם מי שפה הייתה אי פעם שהיה אזעקה ליד איפה שהיא נמצאת, היא מבינה מה הכוונה, אם יתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו. אז רש"י אומר, אם יתקע שופר שהצופה, מי שעומד על החומה, היה תמיד אחד שעומד על החומה לפחות, או ארבע, אחד לכל צד, וצופה למרחוק. וכאשר הוא היה רואה ענן אבק, הוא היה מרים משקפת או שולח רץ כדי שיראה מה זה, ואם הוא היה מבין שזה אויב, אז הוא היה תוקע בשופר. ואז כל העם היה מתארגן להזהיר את העם. ואז מה העם היה עושה? הולכים למחסני תחמושת, כל אחד מוציא, כל אחד לובש את הווסט שלו, את הכוננות שלו, יוצאים, מסתדרים על פי כל הפקלים ועל פי כל האמונים שהם עשו. החרדה הזאת זה לא חרדה שמשתקת. אנחנו מסתכלים על המילה חרדה בתור משהו שמשתק ומאפס אותי. החרדה של הר סיני, ככה הנביא עמוס מלמד אותנו, והחרדה של יתקע שופר בעיר, היא לא חרדה שגורמת לנו להיות בשוק. היא חרדה שמעוררת אותנו, מניעה אותנו לפעולה. להזהיר את העם. להזהיר את העם, מלשון יזהרו, אבל גם זה מלשון, איזה, מה עוד אפשר להזהיר? מלשון זוהר. משון אור, לספר להם משהו שבתוך החומות הם לא יודעים, אבל הוא קורה. יש משהו שאתה לא שם לב אליו היום יום, אבל הוא מתרחש. והשופר, כשתוקים בו, מזהיר אותנו. כמו, מאיר לנו את הנשמה באור חדש, עכשיו אנחנו יודעים מה קורה גם בעולמות שאנחנו לא רואים כרגע בעיניים. זה להזהיר את העם. ואז מה אנחנו עושים? כשאנחנו מתוודעים למי אנחנו, אז אנחנו מתחילים להתארגן על החיים שלנו. אנחנו מתחילים כל אחד להיות מישהו באמת. וזה מניע אותנו לפעולה, זה לא משתק אותנו. ועל פי זה אמר הרמב״ם, ועל פי זה אמר הרמב״ם, במקור 8, לאיזה מקור בערך הגעתם?
6.
יפה, כן. 10 זה כבר היה מוגזם. שמתם לב לפטנט שאני עושה לכם כדי שזה ייכנס בשני עמודים? שם שוליים צרים. זה בעצם 3.5 עמודים, אבל ככה שאין שוליים צרים, זה נכנס בשניים. לא משנה, מי שלא הבין, לא צריכה להבין. מה הרמב״ם אומר? בהלכות תשובה, במקור 8, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה, גזירת הכתוב היא. רמז יש בו. אורו ישנים משנתכם, מנרדמים, מקיצו מעבודתכם וכו', וחזרו בתשובה וזכרו בורכם, הביטו לנפשותיכם, היטיבו דרכיכם. שוב. הרמב״ם אומר, השופר הזה, כאשר אנחנו שומעים את כל השופר, הוא מניע אותנו לפעולה שמבטאת את הפנימיות האמיתית שלנו. מה קורה כשהפנימיות האמיתית שלנו, אנחנו מתוודעים אליה? מה קורה אז? אנחנו מתעוררים, אנחנו מחפשים מעשינו, אנחנו חוזרים בתשובה, אנחנו זוכרים את בוראנו, אנחנו מביטים לנפשנו, אנחנו מביטים לדרכנו, ואנחנו עוזבים את הדברים הרעים. זה מה שקורה. גדולי ישראל, תדעו לכם, שגדולי ישראל הגאונים שיודעים את כל התורה בעל פה, ואני ראיתי ככה בעיניים, מזקני הדור גם, הם יכולים לצטט הרבה דברים בעל פה. יש אחד שהם לא מצטטים בעל פה. שאף אחד לא מעיד לצטט בעל פה. מי זה?
הרמב״ם.
למה? כי מקובלנו שכל מילה ברמב״ם יש לה משמעות אדירה. ואם אתה טועה במילה אחת לא בדיוק, אתה יכול להבין הכל אחרת. לכן כשהרמב״ם כותב את זה, כל מילה פה זה בול. מה זה אורו, מה זה זכרו, מה זה הביטו. אנחנו לא נדבר על זה עכשיו, אבל כל מילה פה זה עולם. אז זה מה שהרמב״ם אומר. אבל הרמב״ם לא המציא את זה, לרמב״ם יש מקורות. המקור של הרמב״ם זה הגמרא. מה הגמרא אומרת? במקור שבע, זה, כאילו זה לא כתוב שבע, כי זה בעמוד הקודם שלכם. זה מסכת ראש השנה. אמר רבי יצחק, למה תוקעים בראש השנה? למה תוקעים? שואל את הגמרא. רחמנה אמר תיקו. למה מריעים? למה מריעים? אני קצת קיצרתי לכם את זה. למה מריעים? רחמנה אמר זיכרון תרועה. טוב, יש פה משהו מעניין. קודם כל אנחנו רואים שהטריד את חז"ל, למה תוקעים? הם לא שאלו את זה על כל מצווה. הטריד אותם. מה זה הדבר הזה לתקוע בשופר? לכל מצה אנחנו מבינים, להתוודות אנחנו מבינים, אפשר להבין. זאת אומרת, הרבה מצוות אנחנו יכולים להגדיר אותם. אבל לשמוע כל שופר? מה זה? מה זה הדבר הזה? זה דבר שאי אפשר לתפוס אותו בידיים. אי אפשר לחשוב עליו, אי אפשר למסגר אותו. וזה הטריד את חז"ל. למה תוקעים? זה דבר משונה לתקוע בשופר. אין פה כלום. סתם קול, לכאורה. והגמרא עונה, כי הקדוש ברוך הוא אמר. מה איזה תשובה זו? אז אל תשאל. נכון? הגמרא נערכה, רבינה ורבשי ערכו אותה. רבינה ורבשי ערכו כמה מאות שנים של בתי מדרש בשס, בכל התלמוד הבבלי. היו יכולים לא להכניס את זה. אם זאת התשובה, אל תכניסו. לא, שלא יהיה שאלה, לא יהיה תשובה. אלא השאלה גדולה, והתשובה עוד יותר גדולה. וזה בדיוק מה שהרמב״ם אמר. חשוב לי לומר לך שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב. ככה הרמב״ם פותח. תדע לך, חשוב מאוד שתדע שתקיעת שופר לפני הכל היא גזירת הכתוב. גזירת הכתוב, בונה, ככה התורה כתבה. הרבה פעמים זה מרגיש לנו מצמצם אותנו. כאילו אנחנו לא שותפים. השכל שלנו לא יכול להבין. אומרים לנו, ככה זה, תצייתו וזהו. אבל יש מימד הרבה יותר עמוק במילים גזירת הכתוב. ועל זה המהר"ל לומד בכל ההסברות שלו, במה זה בכלל מצוות. גזירת הכתוב זה מכניס אותנו לתוך עולם אחר. תדעו לכם, אתם עומדים עכשיו בראש השנה, אומרת הגמרא, שומעים קול שופר, שימו לב שאתם נמצאים בעולם שהוא הרבה מעל כל ההסברות שאתם יכולים אי פעם לתת. השופר לוקח אתכם ומעיף אתכם למקום שאתם לא מודעים אליו אף פעם. אתם גם לא יכולים להיות מודעים אליו, כי הוא גדול מכל ההגדרות. איך הגמרא אומרת את זה? רחמנה אמר תיקו. רחמנה זה הקדוש ברוך הוא. אפילו מתורגם לכם פה. זה שם מעניין, רחמנה. למה לא כתוב? אלוקים אמר תיקו, הקדוש ברוך הוא אמר תיקו. מה זה רחמנה? ללשון מה? רחמן, הקדוש ברוך הוא גם קנו ומכה, נכון? הוא גם רחמן. שלא נפחד לגמרי, יותר מדי.
כי יש
כן. רוצות לשמוע משהו מפחיד שהמהר"ל אומר? זה לא בדפים שלכם. אני משתדל שזה יהיה שני עמודים, לחוץ על הכסף של המדרשה. כי גם ככה כאילו אתם לא יכולות לקרוא כל כך הרבה בחצי שעה. אז אני אקרא לכם משהו שהמהר"ל אומר, לא איפה ש... המהר"ל כתב ספרים על כל החגים. כתב על פסח, שבועות, תשעה באב, וגם כנראה על ראש השנה יום כיפור, ועל השבת ועל סוכות. הוא גם כתב על חנוכה ופורים. אבל לצערנו הרב, על ראש השנה, יום כיפור, סוכות ושבת, אין לנו את הספרים האלה. ממש אבדה גדולה. או שהוא לא כתב אותם עדיין, למרות שהוא מזכיר אותם בספרים שלו, שהוא ידע שהוא יכתוב אותם, או שהוא כתב אותם והם נאבדו. אז הלוואי שנמצא אותם. אז אחד השרידים היחידים שיש לנו על ראש השנה מהמהר"ל, זה ספר שהתגלה לפני 60 שנה של המהר"ל. זאת אומרת, 500 שנה כמעט הוא היה, לא ידענו עליו. התגלה לפני 60 שנה, חידושי אגדות על כל הש"ס. לא על כל המסכתות, על הרבה מסכתות. ויש על ראש השנה. אז יש שם, הדברים המועטים שיש לנו מהמהר"ל על ראש השנה נמצאים שם. כי כל הספר כולו בינתיים אין לנו אותו. אז המהר"ל אומר דבר כזה. הקדוש ברוך הוא יודע שראש השנה זה יום הדין. יום הדין. שמעתם את הביטוי הזה על ראש השנה? זה לא ביטוי שכיף לשמוע אותו. יום הדין. משפט. אתה עומד מול המלך ונותן דין וחשבון. איך הייתה השנה? מה עשית ומה לא עשית? אתם לא תאמינו, אז אני אקרא לכם את זה. כי מפני שהדין שולט, הקדוש ברוך הוא ידע שבראש השנה הדין שולט, הוא ידע את זה, עוד מעט נגיד למה, ציווה הקדוש ברוך הוא לתקוע. כאילו הקדוש ברוך הוא ידע שיש דין בעולם באותו יום, מי ברא את הדין הזה? הוא. אבל הוא ידע שיש דין באותו יום, אז הוא כאילו בא לנו מהדלת האחורית ולחש לנו באוזן, תתקיעו בשופר, תתקיעו בשופר, כדאי לכם. למה? על ידי התקיעה הוא התברך מתעלה מהדין לרחמים. כלומר הוא נתן לנו דרך כביכול לרכך את הדין. הוא גילה לנו את הסוד. איך תעברו את ראש השנה בשלום? כי זה יום דין, אי אפשר לעבור אותו בשלום. כי אנחנו, אף אחד מאיתנו לא מושלם. אין סיכוי לעמוד בדין של הקדוש ברוך הוא ולצאת טוב בזה, נכון? כאילו, הכל אצלו מדויק. אנחנו מזייפים קצת פה ושם. אז הוא אמר, אל תגלו לאף אחד, תתקיעו בשופר. מה יקרה שתתקיעו בשופר? הכל יתעלה לרחמים. טוב, הוא נתן לנו כאילו בשקט טיפ של אלופים שהמערכת לא תשמע. וזה מדרש חז"ל, מה שהמהר"ל אומר. מה מדרש חז"ל? מדרש חז"ל נראה לי שכן מופיע לכם, אולי מקור 12. הוא רחמן כל השנה. בדיוק בגלל זה. כי רחמן אמר תיקו, הכוונה, מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אמרה לנו, כאילו הקדוש ברוך הוא בהתגלות הרחמנית שלו, אמר לנו, תתקעו בראש השנה. כי אני יודע שראש השנה זה יום דין. ואם תתקעו, אז תראו מה קורה, במקור 12. כן, מקור 12. רגע, יש לכם? אני לא יודע. יש לכם מקור 12?
כן.
אוקיי. כאילו, על עצמי אני לא עושה שוליים זה כדי שאוכל לכתוב בצד. בגלל זה זה עימוד אחר קצת. מדרש רבה, כן, זה חז"ל. תיקו בחודש שופר בכסל יום חגנו. איזה הוא חודש שנכסה ויש לו חג וחגו בין יומו? תשרי. מה זה כסל? יש הרבה פירושים. נגיד, זה החג היחיד שכמעט לא רואים את הירח, הוא מכוסה, הוא באלף. החגים תמיד הם באמצע החודש. הירח מלא באמצע החודש, נכון? סוכות, פסח. ראש שנה הוא חג מיוחד שהוא בכסל. הירח מכוסה, זאת אומרת, הכל אלום שם, הכל מכוסה. כל האור, אנחנו לא יכולים לראות אותו בהסתכלות פשוטה. זה בכסל. מה זה תיקו בחודש שופר? מה זה חודש? מלשון, אומרים חז"ל, להתחדש. בחודש זה תחדשו מעשיכם. אוקיי? תיקו בחודש שופר, בכסל יום חגנו. אז יש לנו חודש, זה להתחדש, כסל זה מכוסה, ועכשיו שופר נשאר לנו. מה זה שופר? בחודש הזה שפרו מעשיכם. שופר מלשון להשתפר. אנחנו, בעברית שלנו, להשתפר זה להיות יותר טוב. נכון? בעברית של חז"ל זה לא בדיוק ככה. זאת אומרת, לקחנו את זה מחז"ל. אבל בעברית של חז"ל, להשתפר זה להיות יפה יותר. כמו להתייפות. למה? כי שופרה זה יופי. שופרה זה יופי. לכן להשתפר זה להתייפות. תהיו יפים יותר. איך? כמובן, לא על ידי איפור. אלא על ידי מה? יופי אמיתי, וזה מבואר בהרבה מקומות בחז"ל, זה התאמה. ככל שיש התאמה גדולה יותר בין העולם הפנימי לעולם החיצוני, קוראים לזה יופי. כשאנחנו מזהים הרמוניה של משהו, אנחנו קוראים לזה דבר יפה. אז זה שפרו מעשיכם וחדשו מעשיכם. ואז אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, מה קורה כשאתם תוקעים בשופר? אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם שיפרתם מעשיכם, הרי נעשה לכם כשופר. מה שופר זה מכניס בזו ומציא בזו, כך אני עומד מכיסא דין ויושב על כיסא רחמים, והופך לכם מידת הדין למידת הרחמים. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לישראל, תתקעו בשופר. מה שיקרה כשתתקעו בשופר, זה שאתם תעלו ממדרגת הדין למדרגת הרחמים. עכשיו, מה שאני אומר זה קודם. עכשיו בואו ננסה קצת לפתוח את זה. שלא יהיה סתם קודם. דין, רחמים. כאילו, מה שאנחנו נגיד, הקודם האלה הם הרבה יותר במקום מה שנסביר, אבל קצת ננסות לחבר אלינו. בסדר? אז כדי להבין מה זה דין ורחמים ומה זה לתקוע שופר, נחזור קצת אחורה. המקור התשיעי. כמו שאמרתם יפה בהתחלה, מה המצווה? המצווה היא לא לתקוע בשופר, המצווה היא לשמוע כל שופר. צריך שמישהו יתקע. לרוב הראשונים, וכך נפסק להלכה, המצווה היא לשמוע. בדוגמה, אנחנו מברכים, הבעל תוקע מברך את כולנו ומוציא את כולנו ידי חובה, ומה הבעל תוקע מברך? לשמוע. זאת אומרת, גם הבעל תוקע, הוא לא יוצא ידי חובה כי הוא תוקע בשופר, הוא יצא ידי חובה כי הוא שומע את השופר. פשוט בגלל שהוא עושה את מעשה המצווה, אז הוא יכול להוציא אותנו ידי חובה. אבל המצווה היא לשמוע. וכמו שאמרנו, מכל הפסוקים שהשופר מוזכר עליהם, זה ברור, נכון? אם יתקע שופר בעיר, למה לא אם יתקעו שופר בעיר? כי מי שיתוקע הוא לא הנושא. הנושא זה אנשים ששומעים את השופר, נכון? ובמעמד הר סיני, כל השופר חזק מאוד, אנחנו שומעים את השופר. תמיד השופר, העניין בו הוא לא התקיעה, אלא משהו מחולל במי ששומע. ולכן המצווה היא לשמוע קול שופר. צריך לשמוע קול של שופר. לשופר יש הגדרות בהלכה, מה זה שופר כשר. טוב. שמה? יש מן הראשונים שסבורים שבסיטואציות מסוימות צריך לברך לתקוע, אבל הרמב״ם והטור והראש וכך נפסק בשולחן ערוך פסקו לשמוע, וככה הנוסח של כל עם ישראל של הברכה היא לשמוע. נכון שיש שיטות בראשונים אחרות לתקוע, אבל זה כבר בשיעור מראה ביום, זה לא המסגרת. אז בואו נראה מה הרב קוק זצ"ל אומר לנו במקור 10, ופה נתחיל קצת להבין מה זה פועל עלינו כשאנחנו נשמע בעזרת השם את השופר בראש השנה. אגב, זה מעניין לעשות שיעור על שופר בשנה אחת לה שיוצא שאין מצוות שופר מדאורייתא השנה. טוב? מה? יש ביום השני, אבל זה מדרבנן. ביום הראשון לא תוקעים.
אבל כל מה שאמרת שזה מה יהיה כאילו
זה מה? אנחנו רוצים שזה יפעל גם במודע, בגלל זה אנחנו לומדים על זה. זה פועל גם בתת מודע. אבל אנחנו רוצים להתוודע על זה, וככל שאדם יותר מודע למה שעובר עליו, הוא יותר מקבל את הפעולה האמיתית שקורית. לדוגמה, יש בבתי ספר יסודיים דתיים, נטייה, נראה לי עד היום, כי אפילו מהילדים שלי שמעתי משהו כזה, להגיד לילדים שבספירה של יום הזיכרון ויום השואה, להגיד פרקי תהילים. למה? כי דתיים לא יכולים לעמוד בלי לעשות משהו ערכי. אז הם כל הזמן צריכים לעשות משהו ערכי.
אני שמעתי רבנים
אומרים. סליחה. אני חוזר בי, נמשיך הלאה.
אני שמעתי רב שאמר שצריך בזמן
הוא צודק, עכשיו אני אביא דעה אחרת. להגיד תהילים זה נפלא, אבל יש לנו 365 יום פחות 3 דקות לומר תהילים. 3 דקות בשנה. מה? בטח. ביום הזיכרון יש 24 שעות לומר תהילים לעילוי נשמתם. 24 שעות. קשה לנו לעמוד ולשמוע. לא מסוגלים. אנחנו מתחילים לחשוב על דברים אחרים, אנחנו מתחילים, צריך לעשות משהו, מחפשים את הטלפון, אין לי טלפון, מה? לומר משהו, משהו ערכי שימלא תוכן את השתי דקות הריקות האלה. למה? כי אסור להסתכל בטלפון, אסור לקרוא, אסור לדבר, אסור כלום. אז עומדים ולא עושים כלום. טוב. אנחנו לא מסוגלים לעמוד ולא לעשות כלום. ואז המורה מפחדת שתוך שנייה יתחילו כאפות בין החבר, נכון? אז הוא נותן לו כאפות, צוחק, נותן לו כאפות, צוחק, תקראו תהילים. אבל גם המורה קורא תהילים. כי אנחנו לא יודעים לשמוע. אנחנו לא יודעים פשוט לשמוע. אנחנו לא יודעים לעצור ולתת למשהו שהוא מעלינו למלא אותנו. למלא אותנו ככה, כמו כלי. בלי לדבר.
אנחנו כבני אדם.
אנחנו יודעים לשמוע, אבל זו ידיעה פנימית שעכשיו השיעור הזה אנחנו מנסים לעורר אותה. קשה לנו לשמוע אם אנחנו לא מבינים שיש בזה ערך. לעצור, להקשיב. לשמוע. לשמוע כל שופר. אל תקרא תהילים, אל תלמד משניות.
ואחרי זה המחשבות,
הם שם מפגעות את דברים,
לא
קשורים בכלל. אז יש לנו עבודה כל השנה. לארגן מערכה מחשבתית וליבית כזאת שתוכל לעמוד בתקיעת השופר ולשמוע.
בלי לחשוב על כלום
כאילו? לחשוב על השופר.
מה זה לחשוב על השופר?
אם אתם רוצים, אם אתם רוצות, אני צילמתי פה בשבילכם 10 כוונות לשופר על פי רבי סעדיה גאון מספר מנורת המאור לרבי יצחק אבואב. איזה רבנית?
נעמה.
כיוונתי לדעתה.
שהרב
יהיה איתם.
לא, זה לא שלו, הוא
הביא
את זה פשוט.
זה מופיע במחזורים ישנים, מחזור אבא, לפני תקיעת שופר זה מופיע בקיצור. אני הבאתי את זה מתוך הספר, נורא תמור, זה טיפה יותר ארוך. אני לפני כמה שנים צילמתי לעצמי את המחזור הישן הזה, שהסבים משתמשים בו, שם זה מופיע בקיצור, ואז אתה שם את זה בדף. זה לפני התקיעות שופר, לא בתקיעות עצמם. והוא מביא פה 10 עולמות, כל דבר כזה זה עולם אחר. זה מכין את הנפש לשמוע. אוקיי? זה מכין את הנפש לשמוע, ועכשיו בוא נראה מה זה לשמוע, בסדר? את יכולה גם לעשות את זה אחר כך, אנחנו לא נלמד מזה. את יכולה לעשות את זה גם עכשיו, אבל זה לא יעזור לך עכשיו. לא, תקשיב, מתנה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומר הרב, וואי. ציוונו לתקוע בשופר. אני במקור 10 הרב קוק זצ"ל. וטבע השופר הוא לעורר את הנפש מתרדמתה ותתגבר בכוחה, שאז כאשר היא תשמע כל שופר, אם היא טובה, אתם זוכרים לעורר את הנפש מתרדמתה, רמב"ם, כל זה, אם היא טובה תתעזר לחשוף את הטוב. כלומר, תתעזר, כוונה תוסיף כוח, תגייס את עצמה, תאסוף את עצמה לעבודתו יתברך. תתעזר לחשוף את הטוב ולהידבק בעבודתו השם, בעבודת השם ביראתו. בסוגריים, לנפש רעה זה יעשה רע. מה זה נפש רעה? גויים. לכן גם גויים תוקעים בשופר. למה? כי זה מעורר את כל היצרים הגסים שלהם, ואז הם הופכים להיות חיות, ואז הם יכולים להילחם יותר טוב. בסדר? כשגויים באים להילחם, הם מוצאים את הממד החייתי שבהם. גם היום, את יכולה לפתוח חדשות מה קורה ברוסיה ואוקראינה, היום זה קורה. הם לא תוקעים בשופר, יש להם דרכים אחרים אחרות לעשות את זה, אבל זה בהגדרה. טוב, אבל זה סגור סוגריים, זה כבר שיעור על מלחמה, זה משהו אחר. והנה, הפסקה השנייה. כאשר מתגלה על ידי השופר עומק טבע הנפש להיטיב ונסו הצללים, כל התכונות הרעות שאנחנו מסתכלים על עצמנו, שאנחנו לא טובים בזה ולא טובים בזה, ואנחנו כאלה וכאלה וכאלה, אומר הרב קוק, זה צללים. זה צריך לחלוף ככה, כשכל השופר נשמע באוזנינו. זה צל, הוא עובר. יוכל האדם לקבל על עצמו בנקל, כלומר זה עת רצון, כל המידות הטובות והמעשים הטובים. אם כן, זמן תקיעת שופר היא עת חפץ להשריש בלבבו הסכם חזק על קיום התורה ומצווה לכל השנה. אני קופץ שתי שורות, כי כיוון שלא יזריח עומק טהרתו וכולי, צריך יוצרה חס ושלום לביטושים ויצורים להזריח אור הנפש. השיטה הכי טובה להזריח את אור הנפש על האישיות היא תקיעת שופר, שמיעת כל שופר. אתם זוכרים, זה להזהיר את העם, רש"י על עמוס שראינו בתחילת השיעור, להזריח את אור הנפש, להזהיר את העם, הכוונה מלשון זוהר, מלשון אור. אז זה הרב פותח לנו קצת מה עושה השופר. השופר מגלה לנו את עומק טבע הנפש. אם זה, איך הוא עושה את זה? אז אתם זוכרים, דיברנו בתחילת השיעור שהשופר הוא קול, בלי מילים. ואנחנו לא רגילים לא להשמיע קולות ולא לשמוע קולות. אנחנו רגילים לדבר ולשמוע דיבורים. הייתי היום בברית מילה של אחותי נולד לבן. תודה רבה. פה במערה עשו, ברוך השם, וברוכים, שרות. נכון, הוא היה. אז הרב חנני הקריא את השם של התינוק, אברהם עוד אחד. טוב, מה זה ברית מילה? לא נדבר על ברית מילה עכשיו. המילה זה, מה עושים בברית מילה? חותכים. חותכים. מילה, מה זה מילה? מילה, מילה. נחתוך. אוקיי? כשאנחנו רוצים להביע רעיון, כדי שמי שמולנו יבין אותו, אנחנו צריכים לחתוך. טק. יוסי הלך לגן ושיחק עם כדור. לקחנו רעיון וחתכנו אותו, עשינו לכל אחד ברית מילה. טק, 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 טק. מילה, 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 מילה. זה מה שעושים. מילים, הכוונה, דברים חתוכים, רעיונות חתוכים מאוד קצרים. אנחנו ככה רגילים לקלוט רשמים, לקלוט תכנים בצורה חתוכה. הרבה הרבה רשמים קצרים ולהרכיב מזה רעיון. זה מילים. אבל יש משהו יותר עליון ממילים. וזה קול. קול זה השורש של כל המילים. מה יקרה עכשיו אם באמצע השיעור? טוב, מדרשה אולי זה קורה הרבה, אבל נגיד זה לא קורה הרבה. אם עכשיו באמצע השיעור נשמע כולנו צעקה מהחדר פה ליד, צרחה. מה? לא יודע מה, אבל מישהו יבין שמשהו לא שגרתי קרה פה. נכון? לרוב זה יהיה ג'וק. אבל יכול להיות שבאמת צעקה אצלנו, מה שאני רוצה לומר, אנחנו לא רגילים לצעוק, אנחנו אנשים מנומסים. אנחנו אירופאים כולנו כבר בחינוך, אנחנו מדברים יפה, רהוט, לאט, לא מרימים מדי את הכל, הכל, נכון? אנחנו כאלה. בתנ"ך ובתורה הנביאים צעקו, הרבה צעקו. משה רבנו צעק המון פעמים, ישעיהו, ירמיהו, דוד, הם עמדו ופשוט צעקו. אנחנו לא רגילים, היום אם אנחנו נראה מישהו שצועק, אנחנו נחשוב שהוא משוגע. אני הבאתי דוגמאות דווקא ממשה ו... כן. עכשיו מצפת, מצפת שהיא בצפון, נחזור הישר בטיסה ישירה לים סוף שהוא בדרום, למדרש, שאומר ככה. שתי ירושות, אין לכם את זה, אז אני מקריא לכם, בסדר? שתי ירושות הנחיל יצחק לשני בניו. מי היו הבנים של יצחק? ליעקב הנחיל את הכל. הכל, כל יעקב. ולעשיו הנחיל את הידיים, הידיים ידי עשיו. ועשיו היה מתגאה בירושתו, בידיים שלו, ויעקב מתגאה בירושתו, בקול שלו. המדרש ממשיך. יעקב נוטל שכרו. איך הוא נוטל שכרו? ויצעקו בני ישראל אל השם. איפה זה היה? על ים סוף. הים לפניהם, המצרים מאחוריהם, מה הם עשו? צעקו. הם לא התחילו להסביר את עצמם. הם לא חשבו איך יהיה הכי נכון להגיש את הבקשה למלך. נכון? קודם כל ממכתב, ואחר כך היה מכתב פנייה ישירה, ואחר כך... לא, הם פשוט צעקו. ואז הקדוש ברוך הוא, אתם זוכרים מה הוא אמר למשה? מה תצעק אליי? דבר על בני ישראל וישאו. נכון? איך אנחנו רגילים לומר? הצעקה לא עוזרת, תתחילו לזוז. המדרש פה הופך את המשמעות. הוא אומר, מה תצעק אליי? כבר שמעתי צעקתם. אין לך, משה, אין לך מה לצעוק. בני ישראל צעקו לפני דקה. שמעתי. סעו. כלומר, הצעקה של בני ישראל עוררה את מידת הרחמים. הים נבקע. הוא עוד לא נבקע, אבל כזאת ברומר, סעו. ואז קפצו לים, ואז הים נבקע. מאיפה זה התחיל? מהקול קול יעקב. כשיצחק אמר, הקול קול יעקב והאדם ידי עשיו. בום. וזה הוא הכניס ב-DNA של יעקב את הקול, ב-DNA של עשיו את הידיים. מאז ועד היום, המעלה שלנו, בני ישראל, היא מעלת הקול, ולא מעלת הידיים. והקול, כך אומר השפת אמת, במקום אחר שאין לכם, הקול הוא הפנימיות. הקול הוא הפנימיות. קול הוא לפני המילים, הוא השורש של כל המילים, והוא התכלית של כל המילים אליהן הולכות. וכאשר יש קול, אז החומות נופלות.
מה
זה הידיים? הידיים זה החיצוניות, זה המעשה.
שבזה
ישראל? אז אנחנו אולי נלמד ביחד בפרשת תולדות את היחס בין הקול לידיים, איך יעקב גנב את הברכות ומה קרה שם ומה התחולל שם בין הידיים לקול. אולי. אבל לא נתעסק עכשיו בידיים, כי זה כבר עולם שלם איך יעקב גם גנב את הידיים. אל תדאגו, יצאנו בסדר, יצאנו גם ידיים. אז מה שקורה כאשר יש קול, כל החומות נופלות. חומות זה כמו קליפות, זה חיצוניות. חומה של עיר זה ההגנה החיצונית שלה, אנחנו רוצים להגיע פנימה. איפה הפלנו חומות עם שופרות? יריחו. ככה נכנסנו לארץ. כשאנחנו נכנסים לארץ, אנחנו אומרים, טוב, יעקב הגיע. יעקב הגיע. מעלתו של יעקב זה הקול שלו. העיר הכי חזקה, הכי מבוצרת, למה? כי הייתה יחסית בכניסה, והיא ידעה את זה. בכניסה לארץ ממזרח יש את יריחו, זה כרך גדול. הוא ידע שהוא מטרה נוחה לאויבים, ולכן יריחו ביצרה את עצמה עם חומות גדולות. ואז באים בני ישראל, אומרים, בואי, אנחנו נסביר לכם מי אנחנו. אנחנו מסובבים סביב העיר, ותוקעים בשופר. הקול הזה גורם לכל הפנימיות של כל העולם לצאת החוצה, בעצם לחומות ליפול. אז מה שהפיל את החומות של הים בים סוף וקרא את הים, הפיל את החומות של יריחו. וזהו, מסביר השפת אמת, שהכל מגיע מהפנימיות. כשהפנימיות עולה לקדמת הבמה, אנחנו מודעים לזה שיש לנו פנימיות, אנחנו מודעים לזה שיש לנו אופי אישי, עצמי, דרור, אחוזתו, משפחתו, נחלתו, כל מה שקורה ביובל. עם הכל הזה, אז אנחנו מפילים את כל החומות. מתעלים מדין לרחמים. למה מתעלים מדין לרחמים? אז פה אנחנו נלמד, כן.
אתה אומר שהכל זה הפנימיות. כן. למה זה
צעקה? או, צעקה זה ביטוי של משהו שהוא הרבה יותר מרעיון. הוא ביטוי של חוויית חיים עוצמתית, שהדרך היחידה לבטא אותה זה לצעוק. נכון, לא ראיתם אף פעם מישהי שאומרת, או, יש פה אכבר, מעניין. יש פה יצור אפור עם ארבע רגליים, זנב ארוך, אז זנב שלו מתעכל ומתפתל, ויש לו גם שיניים ושפה. כי זה ביטוי שכלי, אתה מנותק מהסיטואציה. אם תראי אכבר בגן חיות, תוכלי לתאר את זה ככה. אבל כשהאכבר רץ אלייך ופתאום הוא נהיה בגודל של פיל איכשהו, אז כל עצמותיי תאמרנה, אז יש צעקה. אוקיי? וכאשר אנחנו רוצים לבטא משהו שהוא הרבה הרבה מעל כל ההסברות, שהוא קשור לעומק חוויית החיים, אנחנו צועקים. אלא שהצעקה, קצת שכחנו איך לצעוק. אבל עכשיו אנחנו רוצים לזכור איך לשמוע. איך לשמוע. אז אומר רבי נתן מברסלב, מנמירוב, שנמירוב זה הייתה עיר ליד ברסלב, באוקראינה. נכון, עכשיו מדברים הרבה על אוקראינה, כי כל החבר'ה רוצים לנסוע לאומן, אבל יש שם מלחמה, מה נעשה? נראה לכם שלא ניסו לאומן, ניסו במלחמה. טוב, אז ליד ברסלב יש עוד עיר, קוראים לה נמירוב. ושם היה יהודי בשם רבי נתן, שהיה אילוי גאון וצדיק ותמיד חכם. גדל? לבחינת בן, לבחינת בן, הוא היה תלמיד. הוא היה מתנגד חריף לחסידות, עד שהתחילו לרקח לו את הלב, ואז הוא נפגש עם רבי נחמן, ונקשר בו עד סוף ימיו, שרבי נחמן, כי הוא היה יותר זקן ממנו, אז הוא נפטר לפניו, וגם רבי נחמן נפטר מאוד צעיר. אולי הוא יותר זקן בעצם, פשוט הוא היה נפטר צעיר רבי נחמן, בגיל 36 נראה לי. ואז רבי נתן כתב את כל כתביו של רבי נחמן, אז הרבה מהכתבים שאומרים רבי נחמן, באמת רבי נתן כתב. בסדר? יופי. הוא כתב בליקוטי ההלכות, שזה בעצם ביאור על דרך הפנימיות של כל ההלכות בתורה. אז על תקיעת שופר, וזה בחינת תקיעת שופר, מקור מספר 11. אגב, הוא נפטר לפני 180 שנה. וזה בחינת תקיעת שופר. כי אין לנו פה להשיב, ואי אפשר לנו לדבר שום דיבור. זוכרים, משה ידבר, והאלוהים יעננו בקול. אלוהים לימד אותנו שיש משהו יותר מדיבור. קוראים לו קול. זה השופר של מעמד הר סיני. ואי אפשר לנו לדבר, לבקש, שום דיבור, לבקש לפניו חטאינו, רק אנו קוראים אליו בקול לבד, תוקעים השופר, בבחינת ממעמקים, ממעמקי דליבה, מעומק הלב, זה בבחינת כל השופר, בבחינת מן המצב קראתיה, ענה לי במרחביה. שאז, כי בתחילת התשובה אי אפשר לדבר שום דיבור, אי אפשר להמשיג את זה, לנתח את זה, למול את זה. צריך רק לדום ולשתוק, לשמוע, לשמוע קול. שמייחלים ומצפים אליו יתברך כעיני עבדים אל יד אדוניהם. ולפני שיצאתי מהבית היום, אני הבאתי שופר, אוקיי? כן, בשביל השיעור הזה. אני לא אתקע בשופר. לא, לא, כן. לא, אני לא אתקע. רק לשמוע ולאפשר לקול הזה להיכנס לתוך הנשמה ולמלא אותה. כן, כן, אז הוא אומר, הקול הזה, תשובו איש אל אחוזתו, הקול הזה מעורר בנו את הפנימיות שלנו, הפנימיות שלנו טובה, זה מוציא את מה שגנוז בנו כל השנה, אבל אנחנו פשוט מבולבלים ושוכחים ועבדים. תינוק הוא לא מדבר, לא בגלל שאין לו יכולת כזאת, בגלל שהקדוש ברוך הוא לא רצה לכלוא אותו בתוך מסגרות בשנים הראשונות שלו. הקדוש ברוך הוא רצה לתת לו חופש גמור. זה כוח דיבור, נלמד על כוח הדיבור כשכוח הדיבור, כשאנחנו לומדים על כוח הכל. כוח הדיבור זה הכוח הכי עליון של האדם, אבל יש משהו שהשורש של כוח הדיבור שזה קול. זה קול. כשתינוק רוצה להביע משהו, הוא לא רוצה למסגר אותו. הוא רוצה לעשות משהו הרבה הרבה יותר שורשי וכולל.
רגע,
אבל בהתחלה
של התשובה אנחנו לא במעלה של כאילו דיבור.
אנחנו הרבה יותר מזה בראש השנה. הרבה יותר מהדיבור. רוב היום אנחנו מתפללים, כן, בדיבור. רוב היום מה שאנחנו עושים זה מוציאים מילים, הרבה 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 מילים, המון מילים, המון תפילות. אבל המצווה מדאורייתא זה כל שופר. כלומר, באמת המדרגה המיוחדת שמתגלית בראש השנה, שלא מתגלית כל השנה, ישמיעת כל השופר. מה זה מן המצר קראתי עלי במרחביה? ראיתם בטח מישהו פעם בסוגיה בשופר? אם תסתכלו, יש פה חור קטן. אוקיי? ופה יש חור גדול. ובשביל לתקוע בשופר צריך לעשות מאמץ מאוד מאוד גדול, עם חלק מאוד קטן של הפה, ולהוציא אוויר בצורה מאוד מרוכזת, והוא נתקע פה, הוא נלחץ. ומרוב הלחץ, הבעל תוקע לא מוותר, לכן הם הרבה אנשים גדולים, ריאות גדולות, כי הם חזקים כאלה, הבעל תוקע לא מוותר ושובר כביכול את המחסום שיש לו פה, ורק בגלל שהחור הזה כזה קטן, אז יוצא מפה קול גדול. אם החור הזה היה גדול, לא יצא כלום. לכן אומרת הגמרא שמי שתוקע ככה לא יצא ידי חובה. חייבים לתקוע מהצער עד הרחב. מה? אני אמין שאם ניתן למישהו שהוא סקסופוניסט מוכר, הוא יצא. ולכן צריך להחזיק את השופר ככה, מן המצר קראתיה, ענני במרחביה. זה המצר וזה המרחב, אוקיי? זה מה שקורה, כשכל השופר בוקע מהפה של התוקע, לא יוצא קול. יוצא מה? לחץ. יוצא לחץ של אוויר, כלומר אנחנו מסובכים בסיבוכי החיים, בקטנוניות, בבעיות, בצרות, אבל מה אנחנו שתוקקים? למעלה. אנחנו משתוקקים להשם יתברך. ומה קורה כשאנחנו עם כל הלחץ, אנחנו לא מבטרים ומשתוקקים להשם, מלמטה, איפה שצר, אז יוצא קול גדול, וזה במרחביה. זה כיסא דין, זה הכיסא דין, המקום הצר, שהוא מוגבל, והוא תחום, קוראים לזה דין, וזה הכיסא רחמים. כאשר זה יוצא בצורה של קול גדול, זה הכיסא רחמים. כי הוא מעל כל ההגבלות, מעל כל הבעיות, מעל כל מה שאנחנו חושבים על עצמנו, שזה דברים שליליים הרבה פעמים. יש לנו כוח עם השופר להפוך דין לרחמים. זה כמו מה שהקדוש ברוך הוא אמר לישראל, פיתחו לי פתח כחודו של מחר. רואות את זה? זה חודו של מחר. פיתחו לי פתח כחודו של מחר. ואני אבטח לכם פתח כחודו של עולם. זה זה. אם אתם עושים את כל המאמצים לשוב לנשמה שלכם בראש השנה, אז אם תשמעו כל שופר. כאשר תשמעו כל שופר, תחדשו מעשיכם, תשפרו מעשיכם. למה? כי אם נהיה מודעים לעצמנו, נדע מי אנחנו, מה האחוזה שלנו, מה המשפחה שלנו, מה זה דרור אמיתי, מי אנחנו באמת, אז אנחנו נתעלה מכיסא דין לכיסא רחמים. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במידת הדין. זה כתוב ברש"י הראשון על התורה. רש"י בראשית א' א' כתב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ברא הקדוש ברוך הוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, שיתף עם מידת הרחמים. זה קרה בראש השנה. העולם עצמו הוא עולם של מידת הדין. כלומר יש אמת, יש מלך, יש אמת בלתי מתפשרת, פנימית, שהיא מעל כל מה שאנחנו מבינים. בראשית ברא אלוהים, זה ראש השנה. אבל ראה שאין העולם מתקיים, כלומר רצה הקדוש ברוך הוא שאנחנו נעבוד אותו, אז העלה את העולם לכיסא הרחמים. שיתף עם עמידת הרחמים. לכן בפרק ב' כבר כתוב, ביום רוא אלוהים, השם אלוהים ארץ ושמיים. השם זה מידת הרחמים ואלוהים זה מידת הדין. שיתף מידת הרחמים. ושיתף מידת הרחמים זה משהו שקורה, קרה בראש השנה שנברא העולם, היום הראת עולם, וקורה כל ראש השנה. זה יום של דין, והקדוש ברוך הוא רומז לנו, תתקיעו בשופר. אם תתקיעו בשופר, תראו שהכל עולה לרחמים. ולכן, אחד הפסוקים שאנחנו קוראים בתקיעת שופר, זה עלה אלוהים בתרועה, השם בכל שופר. אנחנו מתחילים בדין שזה התרועה, שזה הטק-טק-טק-טק-טק, זה קולות החתוכים, אבל מתקללים אחר מלשון כלל בכל השופר. ומה שאנחנו עושים זה לוקחים את הקרן של העיל, שהיא לא ככה בטבע, נכון? היא לא ככה בטבע. איך היא בטבע? הפוך, ככה. זאת אומרת, על הראש של העיל זה ככה. אנחנו לוקחים את הקרן שלוקחת בסיס ורוצה לנגח, מה אנחנו עושים לה? חותכים אותה והופכים אותה. ממשהו שמנגח, להפוך להיות כלי, להפוך להיות משהו שיכול לקבל. את העיל, איך נפגשנו איתו בעקדת יצחק? הוא הסתבך. קרניים זה מה שמסתבך אותנו בחיים. אנחנו לפעמים קצת מסתבכים. ובראש השנה אנחנו הופכים את כל הסיבוכים לשופרות. אנחנו לוקחים את הקרן של העיל, של יצחק, כן? זכר לעיל של יצחק. חותכים אותה, הופכים אותה לחלולה, תהליך מעניין בהזדמנות, הופכים אותה לחלולה, הופכים אותה, ומן המצר קראתיה, ענה לי במרחביה, ואז אנחנו נפתחים למרחבי הנשמה. שבאמת מה שאנחנו רוצים בראש השנה, זה להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. שמלך העולם, מתוך מידת הדין שלו, שהיא לא מתפשרת, והיא האמת המוחלטת שתמיד הייתה ושתמיד תהיה, ימלוך עלינו ברחמים. למה ימלוך עלינו ברחמים? כי הפנימיות שלנו מתאימה לזה. כי באמת הפנימיות שלנו היא טוב. עזרת השם, תכלה שנה בכלילותיה, תכלה שנה בברכותיה.